אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
רוח קרב, אמילי אמרוסי, בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
כן, הנה אנחנו שוב עם הרוח ועם הקרב, האורחת היקרה שהגיעה היום מפקיעין, שיושבת פה באולפן, היא דוקטור לילה אבס, אמו של רב סרן ג'מאל אבס, זיכרונו לברכה, גיבור ישראל, שלום.
שלום לך.
העורך שלנו איתי סופרין, במערכת אלה שוקר, נוי ביטן וטליל קבץ, על הדיגיטל אופר לרר ונועה אוחנה, והטכנאי הוא דוד מאירן. אני אספר למאזינים על הבן הגיבור שלך, רב סרן ג'מאל, שלפני 4.5 חודשים, ממש שבועיים אחרי הכניסה הקרקעית לעזה, נפל בהתקלות בשכונת שייח זיתון בעזה, כשהוא בעצם רץ לעזור לפלוגה אחרת. נכון. אפילו לא הייתה הפלוגה שלו.
נכון.
בן 23 בנפילתו, היה מפי בצנחנים, קצין בקבע, השני מבין שלושת ילדייך. הזמנתי אותך לכאן כי את אדם מאוד מרשים, דוקטור לחינוך, מנהלת בית ספר בפקיעין, בית ספר מקיף שש שנתי שם, וגם כי אתם משפחה מאוד 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 ישראלית ומאוד צבאית. בעלך אלוף משנה ענן, הוא אלוף משנה במילואים, הוא ראש ענף שליטה ומנהל הלחימה של פיקוד צפון, היה נתן ימים ולילות במלחמה האחרונה, וגם בנך, סרן גדעון, מפקד צוות באגוז, שגם נפצע, כקצין נפצע ב-2020 וחזר ללחימה, והמשיך ללחם גם אחרי נפילת אחיו.
נכון.
אתם בני העדה הדרוזית. אז אולי נתחיל מהחוויה שלך כדרוזית. הסיפור, הברית הזאת עם הישראליות, הקשר, קשר אדם בין המשפחה היפה שלכם לבין העם שלנו.
טוב, אז ככה אני רוצה להתחיל לדבר על ג'מאל. ג'מאל היה מפקד מספר אחד, מפקד מראה אהבה וחיים, אהב את האנשים, אהב את הסביבה בקהילה. אפשר להגיד עליו הפרח בחבורה, מאוד היה חברימן, מאוד אהב את החיים, היה חייכן, היה תמיד תורם ותמיד עוזר. היה מאוד מאוד גדל על ערכים באהבת המדינה ואהבת הארץ.
וזה לגמרי ממך ומבעלך.
נכון. מאז שהוא צעיר היה לוחם, גדל כלוחם, ותמיד רצה להיות לוחם. תמיד שידר אמונה ושידר אהבה וחוזקה. אהב את האנשים ואהב את החיילים שלו. מאוד דאג להם. ג'מאל תמיד היה אומר, ביחד רק זה יעבוד, לבד זה לא יעבוד. כי בשותפות אנחנו יכולים להגיע לניצחון. וכל זה לקח ג'מאל מהמשפחה, שהוא גדל בבית של סבא שלו, מאלוף משני הראשונים במדינה, ויש לו כל הזכות שכל במלחמות ישראל הוא היה, וגם פתח הרבה יישובים בנגב. אבא שלו, כמו שאמרת, הוא אלוף משנה בצבא, ואח שלו, וגם במשפחה יש לנו שלושה סגני אלופים, יש לנו טייס ויש לנו מסתערב. אז ג'מאל גדל במשפחה מאוד מאוד קשורה למדינה וקשורה לצבא.
זו בחירה או שזה משהו ברור מאליו? זו בחירה להיות קשור לישראליות באופן הזה?
כן, אנחנו כעדה דרוזית מאוד נאמנים למדינה שאנחנו נמצאים בה. אני חייתי וכל המשפחה שלי שירתה בצבא. כולנו יודעים איפה שאנחנו נמצאים חייבים להיות שייכים, וחייבים ללחם למען קיום המדינה, וכך אנחנו מגדילים דורות, וככה גדל ג'מאל.
אנחנו זוכרים את השיחה ששודרה והייתה מאוד מצמררת שלושה ימים לפני שהוא נפל, בעלך, אלוף משנה ענן, דיבר עם הבן, עם ג'מאל, נכון. דיבר איתו באמצעות רשת הקשר.
נכון, זה היה בהפתעה שעשו לו החברים שלו בפיקוד צפון, ביום רביעי לפני נפילתו בשלושה ימים, אז הפתיעו אותו ש...
ג'מאל היה בעזה, ענן היה, היה ממש בצפון, עזה. בתוך הלחימה בצפון.
נכון. אני כל התקופה הזאת הייתי מתעצבנת על בעלי, שאני חייבת לדבר איתו, למה אני לא משיגה אותו, ולמה הוא לא מתקשר. הייתי מאוד מודאגת, מאוד מוטרדת, ופעם אמרתי לו, כל הקשרים שיש לך ואתה לא יכול להשיג את הבן שלך, זה לא בסדר. אז ברביעי לפני נפילתו, ג'מאל הגיע בערב מאוחר, והפתיע אותי ששמיע לי, שהיום יצא לו לדבר הוא וגדעון עם ג'מאל. ורק ששמעתי את הקול של, בקשר, הקול של ג'מאל, מאוד הרגשתי בנוח. כי בקול של ג'מאל זיהיתי כמה הוא אופטימי, כמה הוא מרגיש טוב, והרגשתי שהוא בסדר גמור. אז זה מאוד עשה לי טוב ששמעתי את הקול שלו.
ספרי לי על היציאה שלו מהבית בשבעה באוקטובר, כשאת מחבקת אותו בפתח הבית.
בשבעה לאוקטובר בבוקר ידעתי שיש במדינה כאילו התקלות, יש אירועים. אני רגילה לאירועים, כי בא לי כל הזמן, יש לי אירוע, אני נוסע, נוסע לכמה שעות, לפעמים כמה ימים, ואז חוזר. לא ציפיתי מה שהיה בשבעה לאוקטובר, אז קמתי בבוקר, אמר לי ענן שיש התקלות, אמרתי לי, בטח שהם רוצים גם ג'מאל, איפה ג'מאל? צריכים להכין ג'מאל גם. אמר לי, בטח, תתקשרי אליו, בטח שהם יתראו לו. אז התחלתי אני וגדעון לחפש אותו, הוא היה עם החברים שלו בטבריה, אז גדעון התחיל לאסוף לו את כל הדברים, והיה לנו במשפחה אבל, אני ירדתי לבית העם כדי להשתתף באבל הזה, בעשר אמרתי, צריך לעלות לראות את ג'מאל לפני שהוא עוזב. עליתי לבית, ראיתי אותו בדיוק הוא בפתח, במרפסת, רוצה לעלות לאוטו. אז אמרתי לו, ג'מאל, הכנת את הכל, אמא, אתה רוצה עזרה, רוצה להכין לך דברים? הוא הסתכל אליי, ואני לא שוכחת את המבט שלו, ואמר לי, לא, הכל בסדר, אמא. אמרתי לו, אתה לא רוצה לרדת לבית העם, לפרד מכולם?
כל המשפחה מקובצת המשפחה, במקום
כן.
אחד.
כן. הסתכל, אמר לי, יאללה, בסדר, אבל תבואי איתי, תלווי אותי. אמרתי לו, בטח אני אלווה אותך. אז השארתי את האוטו שלי בבית, וירדתי באוטו שלו. לא יודעת למה, ולא ידעתי עד עכשיו מה קורה במדינה. אז אומרת לו, לא יודעת עד היום למה אמרתי לו את זה. כל הזמן אמרתי לו, ג'מאל, תשמור על עצמך, אמא. אל תהיה תמיד ראשון. תן לאחרים להיות ראשונים. תחשוב עליי, אני כאימא. תהיה שקול. תעשה דברים לאט לאט. לא ידעתי למה אמרתי לו את זה. לא, זה יצא ממני ככה, וכל הזמן מסתכלת עליו, והוא מסתכל עליי בעיניים מאוד מאוד בהם רגש. שאימא לא יודעת מה קורה במדינה. כי כל הזמן... שגם אני לא ידעתי איזה תפקידים הוא עבר, ואיזה גיבושים הוא עשה. אני כל הזמן אמרתי להם, לא רוצה לדעת, כי היא רוצה לישון בשקט, ולא רוצה להפריע להם בדאגות שלי. אז, וג'מאל כל הזמן היה צוחק עליי, שאני לא יודעת כלום בפעם שרצה ללכת לסיירת מטכ"ל, אומר לאבא, אני רוצה ללכת לגיבוש רמת קמרה,
לסיירת
רמת קל. אז אמרתי לו, לא, אנחנו לא רוצים רמת קל, אנחנו רוצים לסיירת דבדובנים, או למסתערבים. התחילו לצחוק, אמא לא יודעת כלום, מה זה דבדובן, טוב שהיא לא יודעת, ככה אני זוכרת ג'מאל אמר. אז הלכתי והתחלתי לראות מה זה דבדובן, אמרתי לו, יפה שאני גם מנהלת בית ספר, שכל הזמן הילדים שאלו אותי בבית הספר, אנחנו רוצים ללכת כמו ג'מאל, כמו גדעון. אנחנו רוצים ללכת ליחידה הזאת, יחידה הזאת, ואני לא ידעתי מה היחידות.
את שומרת על עצמך לא לדעת בעצם.
כן, אבל אחרי זה לא ידעתי מה זה סיירת רמטכ"ל, מה זה דובדובן, מה זה מסתערבים, הכל היום אני יודעת. אז
אתם יורדים ביחד לבית העם, להיפרד מהמשפחה?
כן, ירדנו אני והוא שם. כשנכנסנו לבית העם, לא יודעת למה הסתכלתי עליו, ואמרתי, ביני לבין עצמי, בקרוב אני אהיה כאן. לא ידעתי למה.
בקרוב אני אהיה כאן.
אהיה כאן, כאילו שאבילה שיכול להיות שאני אבד אותו, ולא ידעתי שיש מלחמה. למה הגיע לי את הזה בראש, לא ידעתי.
הייתה לך הרגשה.
והייתה לי הרגשה כל הזמן, ואמרתי לבעלי, אם תהיה מלחמה בגזה, ג'מאל לא יחזור הביתה.
לילה, למה את לא עוצרת? למה את לא מונעת ממנו ללכת? למה את לא נשכבת על המדרכה, מחזיקה לו את הרגל ואומרת לו, אל תלך?
אני לא יכולה להגיד לו את זה. לא יכולה, כי דבר ראשון, הוא אהב את זה, והוא רצה את זה. ואם אני מונעת אותו, הוא לא ישמע לי, כי הוא מחויב למדינה, והוא מחויב לחברים שלו ולחיילים שלו.
גם את הרגשת וגם אבא שלו הרגיש.
נכון, וגם אני עודדתי אותו שהלך לצבא, כי אני ראיתי בו שהוא לוחם מאוד טוב, ואני לא פחדתי מהמלחמה. אני אמרתי לו, אני לא מפחדת, שדיברתי איתו ב-31 לאוקטובר, לפני כניסתו לגזה, ואמרתי לו, אני לא מפחדת עליך מהמלחמה. אני יודעת כמה אומץ יש לך, ואני יודעת כמה אתה חזק, וכמה אתה שוקל דברים לפני שאתה עושה, ואתה מאוד מאוד, יש לך אומץ, שלא מפחד מכלום. אבל אני רק מפחדת מהפתעה. אם תהיה לך הפתעה, אתה תלך מהעולם הזה. והוא באמת נפל מהפתעה, שמחבל התחבא לו בין קרסאות, ואז כשתהרו את החדר הזה, ג'מאל חזר לחדר, ואז הוא יצא עד עכשיו. אני אומרת לך, מכאן אני מתחזקת באמונה שהכל כתוב למעלה. שכתוב הוא ימות בשייך זיתון באותו רגע. כי מה שעשו שם, זרקו 5 רימונים לחדר הזה. הביאו הרבה טנקים.
מי זורק? צהל זרק 5?
ג'מאל זרק 5. עוד מפה זרק 3. כי אמר להם שהיא הגיעו להתקלות הזאת, אז הם עמדו בחוץ, וג'מאל לקח את המשימה. אמר, אני אחלק. אמרו לו, אנחנו ניכנס, למה אתה תיכנס? אמר לו, לא, אני ראשון ואתם 2, 3, 4. אז כשהוא נכנס לבית,
הוא יש... התעקש להיות ראשון, למרות שזה תמיד, לא הפלוגה שלו.
תמיד, ואמר לי המימפה שהיה איתו, שהגיע אחרי נפילתו, אמר לי, גם אם רמת קל, שאומר לו, אסור לך להיכנס, הוא לא ישמע לאף אחד. הוא יעשה משהו בראש. כי תמיד האמין שהוא צריך להיות ראשון, וגם לחיילים שלו, כל הזמן שידר ואמר, אתם לא תיכנסו לפניי. אני הראשון. אם קרה משהו, יקרה עליי, לא עליכם. אני חוטף לו אתם.
איזה בן גדול.
וזה מה שאמר להורים, וההורים גם אמרו לי, שכל הזמן ישנו בשקט, כי ג'מאל הוא אחראי עליהם. מאוד אהבו אותו.
אז נחזור לאותו חדר. הם זורקים רימונים.
כן. אז זרקו כמה רימונים. אמר למפה, תיכנס לחדר, תטהר אותו. נכנס לחדר הימני, אמר הכל טהור. ואז ג'מאל רצה ללכת לחדר שמאלי, אז ראה משהו רץ בחדר. אז אמר לו, מי תיהר את החדר הזה? אמר לו, אני. אתה בטוח אין כלום שם? ככה מה שסיפרו. אמר לו, כן, הכל טהור ואני תיהרתי. אמר לו, יש משהו כאן. תן לי רימונים, לקח עוד 3 רימונים. למרות בהתחלה זרקו 5. אז לקחו 3 רימונים וזרקו לחדר. וג'מאל אמר לו, תזוז, אני רוצה לבדוק. אז הוא והקשר נכנסו בפתח הדלת. רק כשעמד ג'מאל, יש שתי קורסאות מצד שמאל, אז מישהו עמד ועוד אחד, הוא ירה באחד, והשני ירה בצד של ג'מאל, פגע בו בשני כדורים, ובן ימין גם חטף צרור בגוף, ואז ג'מאל חזר אחורה, אמר להם, אני נפצעתי, ואני חיסלתי אחד, ויש עוד אחד מימין, עדיין חי, והוא סגר את העיניים ונפטר. אז זה שניות.
לא סבל.
לא סבל.
ואת אומרת, מכתוב, הכל היה בדויק, הכל בשעה מכתוב. שהוא היה צריך לצאת מהעולם, כך הוא יצא מהעולם. כי זאת אומרת, הרי כן. תיארו כבר את החדר. מאיפה צץ המחבל?
נכון,
הזה?
מאיפה יצא, ואיך, איך, 5 רימונים, ואחרי 3 רימונים, ועדיין חי. איך? זה אחד. איך? ודבר שני, לא חשבתי לדקה, אם היה רופא שמה, אולי היה מציל את החיים שלו. לא חשבתי על זה אפילו.
את לא אומרת מה היה אילו. אם לא. הוא היה נשאר בפלוגה שלו, ולא הולך לפלוגה אחרת לעזור לה. לא, אם לא, הוא לא. היה נשאר בבית.
גם
לא
אם היה יושן בבית, היה קורה לו מה שקרה. הוא ימות. זה, זה, זה כתוב מלמעלה, שהוא יחיה עד 23. לא יותר.
האמונה שלך מאוד חזקה.
כן. ואני רוצה להמשיך באמונה הזאת.
ואת לא, האמונה לא השתנתה? האמונה לא השתנתה בארבעה חודשים שאת בתוך הבור הזה של השכול?
לא, לא, רק אני מבקשת מאלוהים שישמור לי את הבן השני והילדה. ג'מאל.
אז בואי נדבר על הבן השני, גדעון. גדעון יוצא להילחם אחרי שהאח שלו נופל. אחרי ימי האבל הוא חוזר למלחמה, לובש מדים, ונמצא גם כמו בעלך באזורים מסוכנים.
כן.
את לא חושבת להגיד, אני עוצרת, אני נועלת את הדלת ואני לא נותנת להם לצאת?
לא. בחיים לא אמרתי את זה. גם בעלי, כשהיו ילדים קטנים, היה במלחמות. ואף פעם לא אמרתי שאני לא רוצה ללכת למלחמה. וכולם היו אומרים לי, איך את יושנת ובעלך במלחמה? אומרת להם, הכל כתוב מלמעלה. הוא ישמור עליו, לא אני. וזה עבד איתי. יכול להיות אני עושה כאילו הרפיה לעצמי. אני עושה חוסן נפשי. שהכל באמת כתוב מלמעלה. את לא יכולה לשנות. את יכולה להחזיר את הגלגל? גם לא יכולים. אז הכל כתוב.
ואחרי שיש קורה דבר כזה, השיחה שלך עם אלוהים השתנה, את כועסת עליו. את אומרת לו, למה עשית לי את זה?
לא.
את מקבלת את זה לגמרי? מצדיקה? לא. אומרת, מה שיש זה מה שיש?
כן. כי לפני שנפטר ג'מאל בשבוע, נכנסתי לחדר שלו. ולא ידעתי למה בכיתי הרבה ודיברתי עם התמונות, ואמרתי ביני לבן אלוהים, אמרתי לו, רק יש לי בקשה אחת, אם אתה כתבת שהבן לא יחזור, זה החלטה שלך, אני לא יכולה להתערב בה, אבל יש לי בקשה אחת, להחזיר אותו בארון פתוח, כדי לראות אותו ולפרד ממנו כמו שצריך. וזה מה שהיה. שחזר בארון פתוח, ראיתי אותו כאילו מלאך יושן. אפילו לא קרה, يعني מאוד פחדתי שיעלה על מטען, שיאבד יד, רגל, זה מאוד היה לי קשה, אבל שביקשתי מאלוהים שיחזיר לי אותו שלם, הוא החזיר אותו שלם, אבל בלי חיים.
ואת רואה את החסד הזה שאלוהים עשה בשבילי.
עשה בשבילי מה שרציתי, כן.
את ממש מתארת רגשות מאוד חזקים של אימא. את אומרת, שבוע לפני את כבר מרגישה, את מלווה אותו אל האוטו ומרגישה מאוד 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 חזק. מאיפה האינטואיציות האלה?
כנראה, אני שאלתי אנשי דת, למה כל הזמן הייתי רואה את זה? למה לפני חודשיים הייתי בחדר שלא היה יושן? הסתכלתי עליו ואמרתי, יבוא יום שאני אגיד הלוואי עליי והוא יושן עכשיו בבית? לא ידעתי למה הייתי אומרת את זה. אז הם אומרים שהאלוהים נותן לאנשים, כאילו נותן להם כאילו תמונות קטנות כדי שיכין אותך לאט לאט תהי מוכנה. זה אחר כך אני ידעתי על זה. כל הזמן אומרת, למה אני יש לי מחשבות שליליות? למה אני לא חושבת חיובית? למה דווקא על הילד הזה? למה לא על אח שלו? למה בתקופה הזאת גם? אז כל הזמן הייתי שואלת את עצמי, מי אמר לך שאני לא שאלתי? אבל ידעתי שאחרי נפילתו, ידעתי שהאלוהים נתן לי כאילו, לאט לאט נתן לי להתרגל לזה, לקבל.
וואו.
לקבל את זה.
ובכל זאת, כשנכנסים המבשרים במדים אלייך הביתה, למרות ההכנות הקטנות האלה, מה את חובה?
אני לא מאחלת לאף אחד את הרגע הזה. גם אם אני משחזרת מה שקרה, לא מעכלת, יכול להיות בחודש הראשון והשני מנפילתו לא עיכלתי כלום. היו מדברים איתי, הייתי בהלם. הייתי יושבת, לא יודעת מה קרה. גם שאמרו לי את זה, אני בהתחלה לא רציתי לעכל גם. היו רגעים מאוד קשים, ועד עכשיו רגעים קשים, כשאני משחזרת. הכי קשה, הכי קשה, עד היום אני לא יכולה לפרד ממנו, כשבעלי אמר, שאלתי על ג'מאל, ידעתי שיש, קרה לו משהו, אבל בהתחלה חשבתי שהוא נפצע. לא ציפיתי שהוא נפל ככה ביום ולילה. כי רק ביום שהוא נפל, זה היום היחידי שהתחלתי להתאושש. חודש וחצי, ואני כמו משוגעת, לא הכנתי אוכל לילדים, לא ניקיתי בבית, בעבודה, יורדת לעבודה, חוזרת הביתה, כי לא הייתי מרוכזת בכלום. רק ביום נפילתו, היה יום מיוחד בשבילי, קמתי בבוקר, יש לי אומץ, לעבוד, לעשות, לא יודעת, יכול להיות מאחרי ששמעתי את הקול שלו והרגשתי שהוא בסדר, אז נכנס לי את ההרגשה הזאת שהוא בסדר גמור, ולא צריך לפחד כל כך עליו. ובשלוש שמעתי על חייל מבית ג'אן, שאני מכירה את אמא שלו ואבא עדי, שהוא נפל. פתאום אמרתי, יא אללה, אלוהים ישמור את אמא שלו, כמה זה קשה לקבל שהבן שלה נפל. ולא ידעתי שעוד מעט...
הם בדרך אלייך.
הם יגידו לי, כי בעלי ידע משעה אחת שג'מאל נפל. האלוף קרא לו ואמר לו שהבן שלך נפל, וגם גדעון ידע. אז אני האחרונה שידעתי, בכל הכפר ידע, רק אני ברבע וחצי ידעתי שהבן שלי נפל.
בארבע וחצי?
כן. אחרי שכולם ידעו.
ואת מה שאמרת פה עכשיו בכזה עוצמה, אני יודעת שזה מה שהיה כתוב משמיים, זה בדיוק היה מדויק, קיבלנו אותו ל-23 שנים וזהו. זה גם מה שהרגשת באותו רגע? הקבלה הזאת, השלווה הזאת, או שבאותו רגע את רק מתנגדת לבשורה. זה לא נכון, זה לא קרה. את מנסה להתנגד לבשורה או שאת מקבלת את זה?
לא, קיבלתי את זה, אבל הקושי שאמר לי, בעלי, אמרתי לו מה קרה לג'מאל, אומר לי, לא, הכל בסדר. אמרתי לו, איפה נפצע? אז בדיוק התקרבנו לבית. אז כשהתקרבנו לבית, ישירות אמר לי, אללה ירחמו. אללה ירחמו, זה כן. يعني, יהיה זכרו ברוך.
מי אמר את זה?
בעלי. לא הקצינים, הייתי באוטו, הם באו לקחת אותי מאיפה שהייתי.
כן.
אז שאמר לי, יהיה זכרו ברוך, אז לא עיקלתי. אמרת לו, אל תגיד את המילה הזאת, אני לא רוצה לשמוע. תגיד לי איפה, איפה נפצע. ככה. בדיוק נכנסתי לשכונה, מצאתי שכונה מלא אנשים. מלא. הכניסו אותי לבית, ראיתי כל האנשים בוכים וצועקים וזה. אמרתי להם, מה קרה? עדיין לא עיקלתי שבאמת ג'מאל. אמרו לי, תעלי להחליף בגדים. למה להחליף בגדים? אז הייתי בהלם, בהלם. אחרי זה לאט לאט התחלתי לעכל את זה.
אנחנו נעשה עכשיו הפוגה לשיר, נחזור אחר כך לשיחה איתך. השיר שבחרת הוא שיר של זהבה בן, סלמת. למה השיר הזה?
כי מאז שהייתי בכיתה י' ב', מאוד התחברתי לשיר הזה. והכי מרגש אותי בשיר הזה, שאומרת איך ילדי יצא לקרב. לא יודעת מה, אני קטנה מתחברת לשיר הזה ומאוד אוהבת לשמוע אותו. ושנפל ג'מאל כל הזמן, שמים את התמונות שלו ועושים למוזיקה הזאת, כי ג'מאל יצא לקרב וזה ילד.
רוח קרב, אמילי אמרוסי, בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
שמענו את השיר של זהבה בן, איך נערי יצא לקרב בחצות הליל, איך הפרידה כל כך קשה, רק תפילתי, אהבתי, תמיד תהיה מול עיניו, אנא אלי שמור נעליו. וזה שיר שאת בחר, דוקטור לילה אבס.
כן.
סלמת, סלמת, אלוהים שמור עליו ממרום.
אינשאללה ישמור עליו.
אם את יכולה לדבר אליו, אל ג'מאל, מה היית אומרת לו עכשיו?
הייתי אומרת לו כמה אני מתגעגעת, וגם אני אוהבת אותו. ואבידה גדולה.
ואת גאה בו.
מאוד גאה בו. ואני מחכה שיחזור אליי כבן קטן, ויגיד לי שוב אמא.
זאת אומרת, את מדברת על האמונה הדרוזית המאוד חזקה בגלגול נשמות?
נכון. אני מאמינה בגלגול נשמות, ואני מחכה עד שיגיע אליי הביתה.
ומקרים כאלה קורים בחברה הדרוזית? שנופלים, חוזרים?
נכון. ויש הרבה, שאלתי גם ממהות שהילדים שלהם נפלו, ואמרו לי שכן, הבן שלהם חזר ודיבר וידע את הכל. ואז אני מחכה.
יוולד ילד במשפחה אחרת, תינוק חדש,
נכון.
שהוא נשמתו של ג'מל, וידע להבחן ולהגיד שהוא נשמתו של ג'מל?
כן, הוא יגיד, אני ככה ואני ככה והייתי ככה. איך הוא ידבר? הוא יגיד מי הוא. איך אני ידע שהוא באמת הוא? הוא צריך להגיד לי דברים שאף אחד לא ידע.
זה מדהים. את כאילו נמצאת באיזה שלוות נפש, גם בגלל שאת יודעת שהכל כתוב, אבל גם... כי ג'מל בתצורה אחרת, בצורה אחרת יחזור אלייך.
נכון. נכון, לא יחזור באותו, כאילו, באותו צורה. יחזור קטן. אבל תכונות, אני מאמינה שהוא יחזור עם כל התכונות שלו. ילד שובב, חייכן, אוהב את החיים.
ואחת התכונות זה הגבורה.
הגבורה.
אני אחזור על מה שאמרתי בהתחלה, כי זה מאוד נדיר, הוא בעצם רץ לתוך קרב של פלוגה אחרת, בכלל לא הפלוגה שעליה הוא פיקד.
נכון. זה ג'מל. זה גדל על ערכים לתרומה ועזרה לאנשים.
כך גידלת אותו.
כן.
כך את וענן גידלתם אותו.
נכון.
את לא מתחרטת על זה?
לא. בחיים לא התחרטתי.
לא, אם הייתי יכולה ככה להיכנס לרגע הזה שבו הוא מחליט לרוץ לתוך הקרב, שבכלל לא קרב שלא, לא היית רוצה ללחוש על אוזנו, תעזוב, אל תהיה פרייר.
תקשיב, חשבתי על זה, אמרתי, יא אללה, מה לא ללכת לשם? אמרתי, בדיוק, חזרתי, זה כתוב, הוא הלך לשם כדי שיפול שם.
והמשמעות של הנפילה שלו, כשהוא נופל בהגנה על העם והארץ, למען... המולדת שלנו, היא נותנת איזה נחמה בשבילך? זה שהוא לא סתם מת, לא יודעת, באיזה אופן, בתאון הדרכים.
תקשיבי, ג'מל, הוא אהב את זה, והוא תמיד שידר וכתב את זה, שאני עם אמות, אמות למען המדינה, ותהיו גאים בי. ואמר לאבא שלו לפני שנכנס לרזה, אמר לו, אבא, אתה יודע, במלחמות יש הרבה אבידות, ואם אני נכנסתי, יכול להיות שאני לא אחזור, ואם אני לא חזרתי, תהיה גאה בי. כי אני נפנתי למען המדינה. מה שג'מל גם דיבר לאבא, שבשביל אוקטובר, אמר לו, מה שאתה ראית זה מעט מאוד ממה שבמציאות, מה שקרה בעוטף. ואמר לו, אם אני אחזור, אני אראה לך דברים שאתה לא ראית, ולא ציפית שאתה תראה דברים כאלה. כששמעתי את זה, אמרתי לענן, ענן זהו, ג'מל נראה לי שהוא לא רואה בעיניים. ואני מאוד מפחדת עליו. הוא אומר לי לו, תשמחי עליו ויחזור בשלום. וגם כתב ג'מל בספר מחזור שלו שסיים בריאלי, הוא למד בריאלי בפנימיה הצבאית, שסיים י' ב' כתב שם בספר מחזור. שאלו אותו, אם אנחנו נעשה חקירה עליך, מה נגלה שאתה מת תממה? הוא אומר להם, תעשו חקירה, תמצאו שאני אמות, במלחמה בכדור. אני זוכרת שקראתי את זה, אמרתי לו, יא אללה, למה אתה מדבר ככה? לא יפה שתדבר ככה. וזרקתי את הספר, למה כתב את זה. אז אני משחזרת את זה, אומרת, שכנראה היה לי גם בפנים, שבאמת הוא ימות במלחמה. אם יהיה מלחמות במדינה, הוא ימות באחת המלחמות. וזה מה שקרה לג'מל, הוא אהב את זה, הוא רצה.
בני העדה הדרוזית משלמים מחיר בכל מלחמות כבד. ישראל, וגם עכשיו במלחמה הנוכחית מחיר כבד מאוד, ספרי נכון. לנו על זה.
אנחנו העדה הדרוזית מאוד נאמנה למדינת ישראל. מאז ילדותי שאנחנו כולנו מניקים את הערכים שלנו, מההורים שלנו. שאנחנו נמצאים במדינה, זאת המדינה שלנו, אין לנו ארץ אחרת, אנחנו חייבים לה, וחייבים להיות נאמנים לה. בגלל זה, אנחנו כולם משרתים בצבא, בעידה הדרוזית כולה, כתף אל כתף ליד היהודי, אחינו היהודים, לוחמים ביחד ועובדים ביחד, למען קיום המדינה.
אתם לא חייבים, את יודעת שאתם לא חייבים, הרי יש עוד אוכלוסיות, עוד מיעוטים כאן בישראל, מוסלמים, וחלק מהנוצרים, שבוחרים לא להתגייס, בוחרים לא ללחום. העדה הדרוזית בוחרת בנתיב שיש לו מחיר כבד, ואתם לא חייבים לשאת במחיר הזה.
כי הקשר בין העם הדרוזי והיהודי, זה נקשר לפני 2000 שנים. זה נביא יתרו, שהוא ציווה למשה ללכת ולהוציא את העם הישראל מעבידות לחירות. והקשר הזה נמשך גם בשנים 20 ו-30 עד קיום המדינה. ונקשר בין הדרוזים ליהודים ברית דמים שנלחמים אחד ליד השני. מאז אנחנו מאוד קשורים למדינה וכולם נלחמים למען המדינה.
זה לא רק למען המדינה, זה גם למען העם היהודי, כי המתקפה בשבעה באוקטובר הייתה מתקפה כנגד יהודים. הנרצחים, אמנם היו גם בני עמים אחרים, אבל הכוונה של המרצחים הנוראים האלה הייתה לפגוע ביהודים בגלל שהם יהודים.
כן, גם בגעו בערבים וגם בגעו...
נכון, גם, כן. גם בזרים,
כן,
אבל,
בזרים.
אבל הכוונה הראשונית הייתה לפגוע בעם היהודי. ואתם, כן. אתם לא חייבים להיות חלק מהשואה שלנו, מהפוגרומים שלנו, אתם ממש בוחרים את זה.
אנחנו בוחרים כי אנחנו מאמינים שאנחנו נמצאים במקום, איפה שאנחנו הדרוזים נמצאים, הם אמינים למדינה. גם בלבנון, יש המון דרוזים שהם אמינים ללבנונים. גם בסוריה, יש המון דרוזים. אנחנו מאוד מאמינים, הדרוזים מאמינים ועובדים על זה שאנחנו, איפה שאנחנו נאמנים, נאמנים למקום שאנחנו גודלים בו. אז זה הקשר שאנחנו, הבן שלי חי בהרבה בדורות של לוחמים. סבא שלו, אבא שלו, אח שלו, בני דודים. נפלו בכפר שלנו 8 חיילים במלחמות ישראל.
בפקין.
בפקין. ויש המון נופלים מהעדה הדרוזית בכל היישובים. אז ככה אנחנו גדלנו, שאנחנו אמינים למדינה הזאת.
והזהות שלכם היא בכל זאת מאוד מעניינת, כי אתם גם דוברי ערבית. במרחב הזה פה, את גם וגם.
כן? נכון.
וקודם דיברת על עזה וקצת יצא לך רזה. נכון?
נכון.
את בסופו של דבר יכולה גם אולי להפות קשר? אולי לדבר בערבית לשכנים שלנו ולהגיד להם שזה לא הדרך הנכונה. אולי אתם הדרוזים יכולים להוביל לפה משהו חדש?
תקשיב, אני כמנהלת בית ספר, אנחנו מאוד עובדים על הערכים ולהיות בני אדם. אני אומרת שיתחיל זה שאנחנו נלמד על הערכים, וזה מהבתים. שאנחנו בבתים מלמדים את הילדים שלנו איך להיות בן אדם, איך לכבד אחד את השני, איך לתרום לחברה, איך לאהוב אחד את השני, ואיך לעזור ולחבק. שמה יכול להיות שהם, מה שראיתי, מה שהיה בשביל אוקטובר, הם מגדלים הילדים על טרור.
בשנאה.
אז, בשנאה. אצלנו אין שנאה. כשאת רואה דרוזי נכנס עם יהודי, הוא שומר עליו כמו אח שלו. הוא נלחם איתו. הוא עוזר לו. אין שנאה ביניהם. כי זה גדל. הערכים שאת נותנת בילד, זה מה שיגדל איתו. ואני אומרת שהלוואי עלינו נגיע לשלום, וכולנו נאהב אחד את השני. למה כל השנאה הזאת? למה שקרה מה שקרה בשביל אוקטובר? עד היום אני... מה יצא מזה? מה יצא?
לילה, את מסכימה להגיד את זה בערבית במשפט אחד? כי יש לנו גם מאזינים ערבים, אולי אפילו ישמעו אותך, אני לא יודעת איפה. להגיד להם שזה לא הדרך?
طبعا بقدر احكي في العربي واقول انه احنا كشعب عربي مش مهم شو طائفتك درزي مسيحي يهودي لازم احنا نحب بعض، لازم نحب الانسان للانسان. في كتير من هون العرب اللي هن مناح واللي هن بيقدروا يعيشوا في سلام. انا مش قادرة افهم يعني انه احنا نضل نقاتل في بعض ونقتل بعض عشان مصاري وعشان اراضي وعشان الكراهية اللي فينا. ليه منقعدش على طاولة مستديرة وبنحكي شو اللي بدنا اياته، وكل اشي اللي بدك اياه بتقدر تاخده في التفاهم في الحكي، مش في الضرب والقتل والسرقة والنهب. ياريت نعلم أولادنا على المحبة وعلى التآخي، وعلى أنه مثل ما كنت أقول لأولادي، مثل ما أنا لما ابني كان في غزة حارب أقول له يما ما تقربش على ولا ولد حرام، كيف أنت غالي علي، كمان هن غالين على أهليهن. وما كنتش عارف أنه ابني يمكن ينقتل في غزة وبين العرب اللي زي زيهن. فأنا بقولها هون، في منهم المناح وفي منهم اللي مش مناح. أما إذا إحنا كلياتنا منحط إيدنا في إيد بعض، منعلم أولادنا على المحبة، نحب بعض ونوقف واحد لحد التاني، بفكرش نفوت في حروبات ويبعمي السلام على الكل. إحنا شو بدنا غير إنه نعيش حياة حلوة وحياة نظيفة؟
ليلى، את זוכרת שאני לא מבינה? אני מקווה שמי שצריך לשמוע הבין.
כן.
בשורה מה אמרת?
אז אמרתי להם, הלוואי עלינו שאנחנו נגדיל את הילדים שלנו על אהבה, על שנהיו כולנו ביחד. אם חסר לכם משהו שתבואו או תגידו, אנחנו רוצים 1, 2, 3. אנחנו נלחמים על מה? על אדמה? על כסף? על שנאה? למה את זה? תבואו, תבקשו, תגידו. הלוואי עלינו שאתם, אני יודעת שיש מכם הרבה ילדים טובים והרבה אנשים טובים, והם לא רוצים את הטרור ואת המלחמות, והם רוצים לחיות בשלום. ואנחנו גם, גם אני הייתי עם פלסטינאים הרבה והייתי איתם, ואני יודעת שיש מהם טובים והם לא אוהבים את זה. אבל הלוואי עלינו שאנחנו נגדיל את כל הילדים שלנו אהבת העולם ויהיה שלום.
אהבת האדם, אהבת האדם הפשוטה.
כן.
וואו. תגידי, מה את אומרת לתלמידים שלך? את מנהלת בית ספר תיכון, הם יוצאים עוד מעט בעצמם להתגייס ולהילחם. מה את מספרת להם?
כן, אני תמיד עובדת בבית הספר, איך לתת להם את הערכים הטובים, איך לבנות את אותם להיות אזרחים טובים, למען המדינה ולמען הכפר, וגם להורים שלהם שיהיו גאים בהם. אני אומרת להם תמיד, איפה שתלכו, תהיו גאים בעצמכם, תאמינו בעצמכם, תתרומו מעצמכם למען האחר, כי רק דרך זאת אתם יכולים לחיות. אנחנו לא רק מלמדים את הילדים ערבית, עברית, שפות וזה, גם אם אנחנו מכינים את הילדים לחיים, שצריכים ללכת לחיים, לראות את החיים בזווית אחרת.
אשת חינוך אמיתית, כי אני יודעת שבית הספר שלך נמצא מדורג מאוד גבוה, גם בהישגים לימודיים, גם בשירות בקצונה ובקרבי, וגם... ואת אומרת פה, אני מוסיפה פה עוד משהו, משהו שלא נמדד בכלל ברשימות, במדדים הרגילים, איזה אנשים תהיו, איזה בני אדם תהיו. זה מדהים ש...
נכון.
אשרי התלמידים שמתחנכים אצלך בבית הספר. את יכולה להגיד לי איך נראה מנקודת מבטך, כאם שכולה, כאשת העדה הדרוזית, כאשת חינוך, כל המשמעות של המלחמה, של כל מה שקורה פה עכשיו, מה את רואה, מה את מזהה, למה זה קרה לנו, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה?
למה קרה לנו את זה? עד עכשיו אני אין לי תשובה. כי אני כל הזמן האמנתי במדינת ישראל מבחינת ביטחון, שהיא הכי חזקה בביטחון. ומה שקרה בשביל אוקטובר זה פספוס. איך כל האנשים האלה נכנסו ופגעו באנשים בלי אף אחד שיעצור את זה? אז עד עכשיו אני אין לי תשובות לזה.
מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? לאן אנחנו יכולים להתקדם?
אנחנו חייבים להיות עירניים יותר, חייבים להיות...
קודם כל לא להירדם על המשמר, להיות עירניים זה אומר לא לסמוך על זה שאנחנו מספיק חזקים ויש גדר, אלא כל הזמן להיות ערים.
כן, גם הכניסו כל הפלסטינים האלה לתוך המדינה, ועכשיו גם שומעת שהם רוצים להחזיר את זה, להחזיר את האנשים לעבוד. אני לפני דקה אמרתי, יש אנשים מאוד טובים, אבל גם צריכים להיות זהירים, כי גם יש אחרי המלחמה, גם אני שומעת שהרבה שהם כועסים. למה עשינו את זה? למה נכנסנו? מה הם רצו שאנחנו נעמוד? כאילו לא קרה כלום? לא נגיב? בטח שהמדינה תגיב. מה שקרה בשביל אוקטובר, כמו ששמעתי, זה הזוי. זה בלתי נתפס. אז מה הם מציפו?
תגידי, את מסתכלת על מלחמות היהודים, המלחמות הפנימיות שלנו בתוכנו. ימין נגד השמאל, דתיים חילונים, זה... מה את רואה מהצד?
זה מלחמות, עדיין אין אלימות, ואין אין משהו...
אבל זה מחליש אותנו? זה מחליש אותנו, שזה מחזק אותנו, המחלוקות האלה?
לא, זה... לפעמים יש כאלה מחזק, יש כאלה לא. אבל יש כאילו דמוקרטיה בדיבורים. אנחנו לומדים אחד מהשני. יכול להיות, מי אמר שאני, אם אני אמרתי משהו שזה הוא הנכון. לפעמים גם מהצד השני, אם את שומעת, יכול להיות שזה ישנה לך דעה. או ייתן לך מחשבות לכיוון אחר.
זה מעניין. זאת אומרת, המחלוקות האלה מפרות. את הרבה יהודים שישבו פה אמרו, אנחנו רבנו אחד עם השני, ובגלל זה חמאס באו והצליחו לפגוע בנו, כי היינו עסוקים בלריב אחד עם השני. ואת אומרת, המריבות האלה לא כל כך נוראיות. אפשר לגדול מזה, כי אפשר גם להקשיב. כשכל אחד מנסה לתת את הטון שלו ואת הגוון שלו.
נכון.
זה מאוד מאוד מעניין. מה היית מאחלת להמשך? אנחנו נמצאים בין שתי מלחמות, ואתם גרים בצפון. אנחנו ככל הנראה, למרבה הצער והאימה, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו מתקדמים לעבר מערכה גם בצפון.
נכון.
וגם גדעון, בני סרן גדעון, וגם בעלך ענן, אלוף משנה במילואים, יצאו ללחימה שוב. מה אנחנו צריכים לזכור לקראת הבאות?
קודם כל, רק תפילות שאלוהים ישמור עליהם, כי זהו, הוא חייב להיות נאמן לעבודה שלו. אני לא יכולה למנוע ממנו, וגם לא יכולה לעצור את הגורל. מה שכתוב למעלה, צריכים לקבל אותו. ואני מאמינה שהכל יעבור בשלום. והלוואי עלינו שלא ייפתח בצפון המדינה, ונחזור לשמוע ולהיות ידידים ואחים, ונשמור אחד על השני. לא צריך רק במלחמות נגיב. גם אפשר לשבת ולדבר ולראות מה אנחנו יכולים לשנות.
זאת אומרת, לגדול לא רק שהאויב מכריח אותנו לגדול, אלא לגדול גם כשאנחנו בשקט ובשלווה.
נכון.
את יודעת, לילה, היו פה הרבה אורחים דתיים, יהודים דתיים, רבנים ישבו פה, ואנשים שעוסקים בנושא רוח ביהדות. ואת ממש היית פה, אני חושבת, גם נתת שיעור תורה. עם האמונה הפשוטה שלך, אמונה מאוד מאוד חזקה, שהכל מושגח והכל משמיים. תרצי להוסיף משהו לסיום? לפני שניפרד?
אני רוצה רק להגיד שאנחנו בתקופה האחרונה, העדה הדרוזית מאוד נפגעה, למרות כל מה שאנחנו נותנים למדינה, וכמה אנחנו נאמנים למדינה. חוק הלאום מאוד 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 אכזב הרבה צעירים אצלנו בכפר, ואני מכירה הרבה תלמידים שכל הזמן עבדתי על אהבת המולדת, אהבת המדינה ושייכות למדינה, ובאו ואמרו לי, תראי, שמו אותנו סוג ב', ואני מאוד כעסתי על זה, למה שמו אותם סוג ב', וגם ג'מל כל הזמן אמר לי, אני לא סוג ב', אני סוג א', מאוד נפגעו, ואני מכאן פונה לכל חברי כנסת, לראש הממשלה, לכל בעל תפקיד, שהוא יכול לעזור לדרוזים. אנחנו לא צריכים להתחנן ולהגיד לכם כמה אנחנו נאמנים למדינה הזאת. אנחנו נותנים לכם את היקר שלנו. ויש הרבה משפחות מהעדה הדרוזית, איבדה ילדים שלה. ובאים ושמים עלינו חוקים, זה באמת צריך לשנות את זה כמה שיותר מהר, כדי שבאמת הילדים שלנו
ירגישו
סוג א'. אני רואה את זה באחר נפלתו של ג'מאל, שזה היה אסון מאוד מאוד כבד, בגלל שהוא מאוד הייתה דמות מרכזית בקרב צעירים. בנפלתו, המורל של הצעירים מאוד עלה. שהם רוצים ללכת לקרבי, רוצים להתעניין ביחידות מובחרות, רוצים להיות בצבא, כאילו לחתום, שהם רוצים להיות חיילים מן המניין, ולהיות לוחמים.
אז לא לפגוע ברוח הזאת.
לא לפגוע בעידה, ולהחזיר, למחוק את החוקים, ולא לשים אותנו תחת חוקים. אנחנו שווים בין שווים במדינה הזאת.
קריאתך יוצאת מכאן, עולה מעלה מעלה ומתפרסת בכל מקום. אני מקווה שהדברים החשובים האלה יגיעו. דוקטור לילה אבס, את ביקשת לסיים בשיר המרגש של משה פרץ, גיבור של אמא, כי בנך ג'מאל היה גיבור גדול מאוד. ואני רוצה להגיד לך שאת גיבורה של ילד.
תודה.
את גיבורה. יושבת מולי עם התמונה של ג'מאל על השרשרת שלך, חרוטה על הטיליון, ואני רואה את העוצמה שלך ואת הכוח שלך ושל ענן שהגיע יחד איתך ונמצא פה מאחורי הזכוכית. אני רוצה פשוט להצדיע לכם.
תודה.
אנשים גדולים. תודה רבה שהגעת לכאן והוספת לנו לרוח, רוח קרב.
תודה.
נודה גם לאיתי סופרין העורך, לחברי המערכת אילה שוקר, נוי ביטן וטל אלקבץ, הטכנאי דוד מאירן, לדיגיטל אופר לרר ונועה אוחנה. אני אמילי אמרוסי. שמחתי להיות כאן ברוח קרב, המשך יום שקט, בשורות טובות, נתראות.
מעל ראשך יש מלאכים, ואתה תמיד תהיה גיבור של אמא, אתה תמיד תהיה לי מלך העולם, תמיד עם החיוך הכי מושלם, כמו בתמונות, בזיכרונות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.